אהלן, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 217 של פודקאסט פלטפורמה, וזה פודקאסט מספר 09 של פודקאסט רן וליאור. היי ליאור, מה קורה?
בוקר טוב, בוקר טוב.
בוקר מצוין. היום אנחנו ב-30 באפריל 2014, השעה 9 בבוקר, שעון ישראל, ופוקוס הוא סדרה, למי שטרם יצאנו להזין, הוא סדרה שבה אני וליאור מתקשקשים על נושא אחד מרכזי במשך משהו כמו חצי שעה. לפעמים אנחנו בוחרים נושאים טכנולוגיים, לפעמים אנחנו בוחרים נושאים
פיתוח כללי.
פיתוח.
מעולמנו בכל מקרה.
כן, כן. אנחנו מאוד משתדלים לדבר על דברים שאנחנו ביום יום חושבים עליהם, מדברים עליהם, כותבים בהם וכולי. דרך אגב, תוך כדי שאני... טוב, אז קודם נציג את הנושא. אז הנושא הוא full stack, full stack developers, מה טוב, מה רע, הן מצד המעסיק והן מצד המפתח. יתרונות וחסרונות של מפתח full stack. דרך אגב, עלה לי תוך כדי שאנחנו מדברים, רעיון לפודקאסט נוסף. אני תמיד התעניינתי בשפות תכנות שקשורות למוזיקה. יצא לך להתעסק עם כאלה ליאור?
לא.
אוקיי. אז בזמן האחרון למדתי שפה שנקראת צ'אק, שפה מצחיקה כזו נחמדה, שעושה מוזיקה. יש כל מיני דברים, יש עכשיו די הרבה בג'אבסקריפט עם כל ה-API החדש. אז זה גם יכול להיות מגניב אם פעם יצא לנו לדבר על זה. anyway, full stack developers, אז מן הסתם זה טרם שכבר נשמע די הרבה בזמן האחרון, אני חושב שצריך ממש להגדיר, אבל רק כדי לחסות את הבסיס שלנו. איך אומרים לחסות את הבסיס בעברית? בקיצור, רק כדי
ליישר קו, אני זה מילים שזה גם תרגומים,
ליישר קו נראה לי, רק כדי ליישר קו, full stack, בדרך כלל שאומרים full stack, מתכוונים למישהו שהוא יחסית רוחבי, שמפתח, אם זה בקונטקסט של ווב, אז מפתח front-end ו-back-end, אם זה בקונטקסט של מובייל, אז הוא עושה גם את האפליקציה וגם את ה-back-end, כלומר מישהו שהוא פרוס יחסית, כמובן שהכל יחסי, כי אין הרבה שגם עושים צ'יפ דיזיין וגם עושים CSS, אז כמובן שגם לפול סטאק הזה יש איזשהו גבול, אבל בוא נאמר זה קצת יותר רחב מהמפתח הממוצע. בהגדר הגדרה קצת יותר קולה, את לא יודע, צריך לשמוע הגדרה קצת יותר טובה לפול סטאק דיבלופר.
לא, כן, אני רק רוצה להגיד שזה גם כלול לדוגמה של אנשים שעושים דאב-אופס, אנשים שלמעשה משם צמח על דאב-אופס, ובקיצור, אנשים שמתעסקים ביותר מהפינה הקטנה שלהם.
כן, אני חושב שיש פה כמה שאלות עיקריות שעולות. אחד זה, אם אני כמפתח, האם אני רוצה להיות פול סטאק, או האם אני מוכשר להיות פול סטאק, לאן זה יוביל אותי בקריירה, ואני חושב גם שתיים, בתור מעסיקים, האם אני רוצה להעסיק אנשי פול סטאק או לא, ובאיזה מינון, מתי כן ומתי לא. נשמע טוב, או שנראה לך שיש עוד כמה...
נשמע טוב לחצי שעה.
מגניב. אז אני חושב שאני אקח את עמדת הביניים, גם של מפתח וגם של כאילו, מעסיק, הייתי ראש צוות, ופה משם יצא לי לקחת אנשים לעבודות. אז אני חושב, א', הדבר הראשון ש... אז התשובה האינסטינקטיבית שלי היא כן, full stack זה טוב. אם אתה שואל אותי, אם אתה חפש תשובה בינארית, אם אתה אומר כן, אני הייתי רוצה אנשים שהם full stack, כמובן לא בכל מחיר, לא בכל מקרה, לא לכל תפקיד, אבל ב-80% מהמקרים אני הייתי אומר כן, אני רוצה לעבוד עם אנשי full stack. מכמה סיבות? א', רוב החברות שבהן יצא לי לעבוד בזמן האחרון ושאני אוהב לעבוד בהן, הן חברות קטנות. בדרך כלל חברות קטנות צריכים אנשים רוחביים ש... יכולים בקלות לעבור מפיצ'ר אחד לפיצ'ר אחר, מוצר אחד למוצר שונה, מטכנולוגיה X לטכנולוגיה Y, אין להם את החשש הזה, אין להם שום בעיה לצאת מהקומפורט זון שלהם, וזה משהו שקורה מן הסתם בסטארט-אפים, והאמת שגם כשעבדתי בחברה גדולה כמו גוגל, גם שם חיפשו אנשים ג'נרליסטים באופן תלי, כלומר, לא היית נשאר הרבה זמן במשבצת של front-end, back-end או whatever, חיפשו אנשים שיודעים לעבור ושאוהבים לעבור, אז אני חושב שזה לא טיפוסי אך ורק לחברות קטנות, אבל אני מניח שזה קצת יותר טיפוסי לחברות קטנות מאשר לגדולות. כלומר, לא כל החברות הגדולות באמת מחפשים אנשים שיעברו אזורים. אז אני הייתי אומר, ב-80% במקרים כאן, אני ארצה אנשי פול סטאק, אבל אני חושב שהנקודה הכי חשובה להבין זה שזה, יש פה הרבה מאוד עניין של אישיות, העדפה אישית. יש כאלה שפורחים כפול סטארט, ויש כאלה ש... שיצלחו כ... כמתמחים בכל טכנולוגיה שהיא, ואני חושב ש... אני לא חושב שזה נכון לקחת מישהו שהוא לא מתאים לו להיות פול-סטאק דיבלופר ולהכריח אותו. אז אני חושב שזו נקודה שחשוב לזכור. יצא לי רק אתמול לדבר עם מישהו על נושא הזה בעבודה, והוא אמר לי, כן, אני מאוד מעריך את, את המגמה הזאת, אני חושב שזה נכון, אבל אני, לי באופן ישיב, זה פשוט לא מתאים. אני אוהב להישאר בצד של הדאטה סיינס, של, ה... של ביג דאטה פרוססינג, ו... ו... ולגעת ב-HTML עושה לי צמרמורת. אז בבקשה תשאיר אותי מחוץ לסיפור הזה, כי זה לא יעשה לי טוב. אז בכלל יש מקרים כאלה, אני חושב שזה, זאת אומרת, בנתן שהבן אדם, בן אדם טוב, וזה בן אדם טוב, יש מספיק עבודה שיכול לעשות בהתמחות, לא כולם חייבים להיות full stack developers, אבל בגדול הייתי אומר שכלל האצבע הוא שאני חושב שבמקומות שבהם הייתי רוצה לעבוד, 80% מהמפתחים הם 10 full stack developers, או לפחות כאלה שאוהבים לעבור, וקל להם לעבור בין טכנולוגיות, בין פלטפורמות וכו'. איך ההתרשמות שלך בנושא הזה?
אז אתה מדבר בעיקר על זווית המעסיק כרגע.
כן, אני חושב שמזווית המעסיק, הנקודה היחידה שאני מעלה בתור מועסק, כלומר בתור מפתח, זה ש, אתה יודע, שמה קצת נדוש, אבל תקשיב ללב שלך. כלומר, אם זה מתאים לך, אז אחלה, אם זה לא מתאים לך, אל תתעקש. כלומר, אחרי שתעשה ניסיון אחד ושניים, אתה כנראה תדע. ויש כאלה שאוהבים להישאר ולהתמחות בנקודה, במקום יחסית ספציפי, וזה לגיטימי, זה בסדר. יכול להיות שיהיה לכם באיזשהו שלב קצת יותר קשה למצוא עבודה אחרת, אבל אתה יודע, זה הסיכונים של המקצוע.
אני חושב שעכשיו נתת את העצה האולטימטיבית, אנחנו יכולים להפסיק את הפודקאסטים.
כן.
לכל שאלה אנחנו צריכים להגיד לאנשים, תקשיבו ללב.
כן, תהיה חכם בריא ועשיר. זה
די. לא, אז באמת בואו, אני נעשה לחשוב הפוך, כי רציתי להתחיל עם הזווית האישית, אבל בזווית המתכנת, אני חושב שהיתרונות, כאילו היתרונות הברורים, אז אולי שווה להתעסק דווקא בחסרונות, ומתי לא ומה צריך להיזהר, כי ברור שכל אחד היה באופן כללי, אם לא היה תשלום, בעד מעדיף אנשים שיודעים מהמון טכנולוגיות, ועם ניסיון רחב, ויכולים להתעמק בכל דבר, אפילו אם בסופו של דבר הם יתעמקו בדבר אחד, יש להם את היכולת הזאת כגיבוי, אז אובייסלי בשביל המעסיק דבר כזה זה מעולה. על פניו. אז זה הופך להיות יותר מעניין כשהתפיסה באמת הופכת להיות תפיסה של פול סטאק בחברה, והרעיון הוא שבאמת, א', שאנשים יתאפשר לעבוד בכמה דברים, או הכרחי לעבוד, זאת אומרת, אני מביא את האיש סרבר שלי, והוא גם עושה את הפרונט אנד, והוא גם עובד על הדאב-אופס, ומתי שצריך הוא נכנס לעזור באנדרואיד, וכו' וכו' וכו'. ואותו דבר ההפך, האנדרואידים, מפתח האנדרואיד עובד על הנייטיב אפ, וטטטטטטה, ובאיזשהו מצב נוצר איזשהו חור בפרונט-אנד ג'אווה-סקריפט, והאנדרואיד דווקא מתקדם, אז הוא עוזב את האנדרואיד והולך לפרונט-אנד, ואחרי זה הוא קופץ, קצת עושה דאב-אופס וכו'. כדי להקים כזאת סביבה, חוץ מאשר הגיוס שהוא מאוד מאוד קשה, אנחנו צריכים להיות פתוחים להבנה שאנשים לומדים, לוקח להם זמן ללמוד דברים, ובאופן כללי חלק מהיום יום שלהם הוא מושקע בלהישאר up to date בדברים, לכאורה על דברים של יכול להיות שיום אחד לא נשתמש בהם, אבל בשביל להיות all arounder אתה צריך כל הזמן להיות מאופס על מה שקורה.
שאלה קשורה, עדיין מהצד של המעשי. אז בגדול צוות פיתוח אפשר, אתה יודע, לבנות בגדול בשתי דרכים. אחד זה חלוקה טכנולוגית, שניים זה חלוקה לפי פיצ'רים. לצורך העניין, אתה יכול שיהיו לך שני צוותים, אחד צוות פרונט-אנד ואחד צוות בק-אנד, וכל פיצ'ר חוצה צוותים, או שאתה יכול לבנות צוותי פיצ'ר, וכל צוות בעצמו מכיל את הפרונט-אנד ובק-אנד והכל. אתה חושב שיש קורולציה בין חברה שבה יש full stack developers לבין אחת משתי השיטות?
זה מעניין, אני לא יצא לי לעבוד באמת בחברה שהיא צוותים מתחלקים לפיצ'רים, אמיתית. היו פה ושם מקרים וסיטואציות שבה נוצר צ... צוות אד הוקי לעשות פיצ'ר חשוב או פיצ'ר דחוף וכולי, אבל גם במקרים האלה הביאו את האנשים עם ההתמחויות. זאת אומרת, בוא נקים את הפיצ'ר, את השלום בכרטיס אשראי למובלאפ שלנו, בוא נביא את האיש אנדרואיד, איש אייפון, איש סרבר סייד, ונעשה את הפיצ'ר. אני מסכים שבחברה שהיא מאוד 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 פול סטאקית, בטבע שלה וכל האנשים וכולי, יש הרבה מאוד היגיון, לפחות תיאורטי מבחינתי, לעבוד בפיצ'ר אוריינטד טים. זה נשמע לי קשה. יצא לך לעבוד בצורה כזו?
כן, יצא לי לעבוד בצורה כזאת. כן, אתה יודע, זאת אומרת, לפעמים הגבול בין מהו פיצ'ר למהו מוצר שלם, הוא לא כל כך ברור, אבל כן, יצא לי לעבוד בכמה סיטואציות, גם בגוגל וגם ב-Outbrain, בצוותים שבתוך הצוות אנחנו היינו מחלקים את העבודה, ומדי פעם היו, זאת אומרת, הרבה פעמים באמת מישהו אחד היה מתרכז באיזשהו משהו שיותר פרונטי ויותר בקדי, אבל מדי פעם זה היה מתחלף, כלומר, אנשים לא היינו שירים מקומה. אז כן, יצא לי, אני יודע שיש בזה לא, זאת אומרת, זה לא מעט מאתגר. שוב, אני אומר כאילו, לפעמים החלוקה בין מה מוגדר כפיצ'ר ומה מוגדר כפשוט מוצר אחר, היא לא כל כך ברורה, אבל בוודאי, זאת אומרת, בכל חברה, כמו בסדר גודל משמעותי, יש חלוקה לצוותים של מוצרים שונים. כלומר, זה לא שיש צוות אחד ענק של בקאנד וצוות אחד ענק של פרונטאנד וכולם עובדים על כל המוצרים. שם בהחלט יש חלוקת ביניים, וזה כבר מתקרב יותר לקבוצות פיצ'ר. כי כל מוצר הוא משהו כזה קטן, והצוות מחלק לפנים את העבודה. דרך כלל, אני מסכים איתך לגמרי לגבי הקורולציה לדאב-אופס. לחלוטין, אני רואה דאב-אופס כחלק כמקרה פרטי של פול-סטאק דיבלופרס. אז אני חושב שזו נקודה טובה שאתה מעלה.
אז אם אני לוקח את זה, יש כאן כאילו שתי נקודות שמעניינות, אני חושב. הדבר הראשון זה, השאלה בהיי-לבל, בין פול-סטאק או לא פול-סטאק, זה שאלה של, בסופו של דבר, התמחות, ספציליזיישן באיזשהו תחום מסוים, מול רוחביות כזאת שמאפשרת גמישות. בגדול זה כאילו התמקצעות מול גמישות, כשאני חושב, אם אנחנו רוצים להיות מאוד, מאוד ישירים בשביל ההשוואה יותר, אז אחד בא על חשבון השני. זאת אומרת, או שאני גמיש ויכול לעשות הרבה דברים ולהתקדם רוחבית, או שאני יכול להתקדם במשהו אחד, ואז כנראה נתקדם יותר טוב, in a way, או איכות יותר גבוהה, או יותר מהר, מה זה טוב, זה גם זה.
אז דיברת על מחירים, מקודם התחלתי לדבר על מה המחיר, זאת אומרת, ברור שאם פול סטאק זה טוב וכולם רוצים, אז למה לא? שאלה מה המחיר, מחיר אחד שהזכרת מקודם זה מחיר של הלימוד, שצריך להקצות לאנשים את הזמן ללמוד בעצמם, מחיר שני זה המחיר של היירינג, שיותר קשה לעשות היירינג, והמחיר שלישי בעצם שאתה מזכיר זה שאתה מאבד פה התמחות, כלומר אם אתה רוצה להיות הכי טוב בעיבוד כרטיסי אשראי באנדרואיד, אתה כנראה לא תהיה, אתה יודע לעשות, אתה יודע לעשות ממשק לכרטיסי אשראי באנדרואיד, ואתה יודע גם להתחבר למערכת בקאנד שעושה פרוססינג לאשראי, אבל אתה לא תהיה אף פעם הכי טוב באף אחד מהם.
כן, וכאן הדבל אדווקייט אומר שאולי אתה בתור בן אדם לא תהיה הכי טוב, אבל בתור צוות אתם תהיו הכי טובים, כי אתם תתקדמו בסופו של דבר הכי מהר, כל המוצר עצמו יתקדם הכי מהר. ולא יהיו פערים, ולא יהיו... זה איזושהי תפיסה הוליסטית כזאת של, של, של הצוות, והיא דורשת קצת אמונה, ולכן היא לא פשוטה. אז בוא נשאל אותך לכאורה על שלב הבא, כאילו להקטין. אני הרבה פעמים אוהב להקטין שאלה כדי לראות אם היא make sense. אז למה בפול סטאק הגבול הוא DevOps, ולמה לדוגמה לא תגיד full stack developer, הוא בן אדם גם שיודע לעשות מרקטינג?
אני חושב שזו שאלה במקום, אני אמרתי בהתחלה שכאילו full stack זה הכל יחסי, כאילו אנחנו קוראים לזה רחב, אם אתה מסתכל בפרספקטיבה של כל המקצועות, ברור שזה לא רחב, לא יודע, אם אתה מייצר מוצר עם אפליקציה רפואית, אז מה, אתה צריך חייב להיות רופא כדי לפתח אותו?
כן.
נכון, השאלה הזו לגיטימית, הגבול חייב לעבור באיזשהו מקום, זאת אומרת, הוא יכול להשתנות כמובן עם הזמן, יכול להיות אתמול לא עשית צ'יפ דיזיין, והיום אתה כבר אומר, זהו, אני, הצ'יפ פשוט לא מתאים לי, אני חייב לעבור לצ'יפ דיזיין, אם יש לך את הסקיל, אז יופי, או אני חייב ללמוד רפואה כדי להבין יותר טוב איך לפתח את המוצר, או אני חייב להבין מרקטינג כדי לפתח יותר טוב את המוצר. אני מסכים איתך לגמרי, גם אני, כשאני קורא את מפולסטק דיבלופר, יש אנשים שהם יותר רחבים ממני. אתה יודע, זה הכל עניין פרופורציוני. אני חושב שאתה שואל, האם הוא צריך לדעת מרקטינג? אני חושב שזה טוב.
בגלל שאנחנו כרגע עדיין מדברים ברמת החברה, האם לחברה כדאי שאנשים שלה ידעו את הכל?
אז אני חושב שגם פה זה כלל ה-80-20, כלומר, 80% מהאנרגיה שלך, לא יודע, אולי אפילו 90-10 או 95-5, אבל נניח 80% מהאנרגיה שלך...
120.
כן, ה-100 וכלל ה-150. איך 80% מהאנרגיה שלך, 80% מהמוכליות שלך, 80% מהזמן שלך, תשקיע איפה שאתה, איפה שזה ה-core competency שלך, בין אם זה מוגדר כלהיות מפתח מובייל או מפתח full stack, מפתח feature, כלומר זה גם, זאת אומרת, אני אומר, full stack developer של web יכול להיות core competency, או DevOps יכול להיות core competency. 80% מהזמן תשקיע שם, ו-20% מהזמן תשקיע במקומות אחרים, שזה יכול להיות, יכול להיות marketing, וזה יכול להיות SEO, וזה יכול להיות... לא יודע, ללמוד רפואה, אם זה מה שרלוונטי. אני חושב שזה נכון, כאילו גם, בוא נגיד ככה, בפרספקטיבה של מעסיק זה נכון, וכמה שיותר אנשים שיקירו את הדומיין, ככה בסופו של דבר יעלו רעיונות נכונים, יבינו יותר את המוצר, יבינו יותר את המשתמשים, זה טוב לחברה. האם זה טוב לך? פה זה שוב עניין של אופי, וכאילו חוץ מלהגיד ללכת עם הלב, אין לי הרבה מה להגיד, אבל אני יכול להגיד עליי באופן אישי, שלפעמים שווה לי לעשות אותו דבר כל הזמן. ובגלל זה אני דוחף את עצמי לעשות דברים אחרים, ללמוד שפות שאני לא מכיר, ללמוד טכנולוגיות שאני לא מכיר, כמובן גם בגבול שלי, אני לא אומר שאני, שוב אני לא אומר, יש אנשים הרבה יותר רחבים ממני בעולם, שמכירים דומיינים הרבה יותר רחבים, אבל אני כל פעם שאני מרגיש שמציתי איזשהו משהו, אני הולך ולומד משהו אחר, לפעמים אני אוהב את זה ואני אשר שם, לפעמים אני גיליתי שאני מגלה שזה לא בשבילי, ואני נסור והולך לכיוון אחר. אבל אם נסתכל רגע על הזווית האישית, אז אני חושב שכל full stack developer צריך שיהיה לו את הדרייב הזה. צריך שיהיה לו את הדרייב ללכת ללמוד משהו אחר, לא בגלל שזה טוב לקריירה שלו, לא בגלל שזה מה שחושב שהמנהל שלו מצפה ממנו, אלא פשוט מתוך עניין, מתוך סקרנות. אתה יודע, המפתח צריך להיות סקרן, ואני חושב שזה חלק מהסקרנות. להבין איך עושים מרקטינג.
כן, אבל אני חושב, אמרת שם כמה דברים, אני אנסה להגיד, כאילו, דעתי לפי הסדר. בקשר ל-80-20, אני חושב שבשביל להיות באמת פול סטייק, אתה צריך קצת לצאת מה-80-20, כי 80-20 באמת משאיר אותך מתמחה מאוד טוב, עם ידע רחב בכל מיני דברים. זאת אומרת, אוקיי, אני יודע לתכנת, אני גם מבין קצת ב-SEO, כי קראתי על זה פעם איזה שעתיים, או יום אחד וכולי, אבל לדעתי זה פחות מה שעושה אותך כפול סטאק, זה עושה אותך כבן אדם סקרן שיודע דברים. פול סטאק, לדעתי זה מצב שבו אתה דווקא ההפך, אתה צריך לצאת מהקומפורט זון שלך בהנחה, שהתמחית, זה לרוב מבחינת הגדילה זה מגיע מתוך התמחות, מאוד טובה במשהו אחד, מה שמאפשר לך לעשות את הדבר הזה אפילו, אתה יודע, ב-50-40% מהזמן שלך לעשות משהו שבן אדם אחר עושה ב-100%, בגלל שאתה כבר מומחה, ואז מאפשר לך באמת להתעמק בנושא שונה שהוא outside your comfort zone. כמובן אחרי שאתה עושה את זה שנה, יש לך כבר שני נושאים שאתה מאוד מאוד טוב בהם, ואתה הולך לשלישי וכו'. אחרי כמה שנים שאתה עושה דברים כאלה, יש הרבה מאוד נושאים שאתה מאוד 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 טוב בהם, ואז אתה הופך להיות full stack. פול סטאק אני פחות מגדיר אותו בתור מישהו שיודע C++ מאוד טוב ועושה DevOps בצורה, אני מקווה שזה לא יפגע ברייטינג של הפודקאסט, אבל בצורה קצת מחורבנת, ואני משתמש בו לפעמים שאין לי ברירה, כי זה מבחינתי, אני פחות קורא לזה פול סטאק, שוב, אני קורא לזה מישהו שלא הייתה לי ברירה אלא שהוא יעשה משהו.
א', כללות דווקא עוזרות לרייטינג של הפודקאסט, אז אתה מוזמן להתקלל. ובאמת אני נזכר באיזושהי מצגת שעשיתי בה, יש קבוצה שמארגנת תיקן, שנקראת Full Stack Developers בישראל או משהו כזה, שהם עושים כנסים די נחמדים, יצא לי לעשות את ה... אם אני לא טועה, את ההרצאה הראשונה בכנס הראשון של הקבוצה הזאת, ועשיתי, נתתי את הזווית האישית שלי, של איך נהייתי פושטק דיבלופר, ואני חושב שבאמת מה שאמרתי זה, בהתחלה הייתי מומחה במשהו אחד מאוד ספציפי, כאילו הייתי בגדול האקר בתשלום, התמחיתי ב-DNS poisoning, התמחיתי ב-DHCP spoofing, התמחיתי בדברים כאלה, התמחיתי בדברים שהם hardcore security במשך כמה שנים, עד שזה יצא לי מאחורים, ובסופו של דבר אמרתי, אוקיי, speak to security, אני הולך עכשיו לעשות web, ואני רוצה לעשות client side. התמחיתי את זה, עשיתי גם את זה כמה שנים, אחר כך הלכתי, התמחיתי גם בדאטאבייסים, כלומר, באמת, היו לי כבר כמה סוגים שונים של התמחויות, ואז בסופו של דבר, שמעתי את המילה פולסטק, אמרתי, וואלה, זה מזכיר לי את עצמי, אז עכשיו אני קורא לעצמי ככה. אז אני מזכיר לך לגמרי, כן, זה לא מישהו שעושה שטחי הכל, אלא זה מישהו עם כמה התמחויות, שבסופו של דבר, היו לו מספיק התמחויות, שהוא כבר יכול להכיר כמה נושאים באופן יחסית שטחי, ועדיין לשחות בהם.
ועכשיו אני חושב שגם מה שאני תמיד תוהה, האם התכונה החשובה בעולם הזה זה היכולת ללמוד מהר, או היכולת, שאני מתחיל להבין שהיא יכולת מאוד מאוד חשובה, לשחות בעולם טכני שאתה לא יודע את הפרטים שלו עד הסוף. מה אני מתכוון? אני חושב שיכולת, פעם שמעתי מישהו אומר, זה לא משפט שלי, אבל שאומר שמתכנת, ההבדל במתכנת טוב ומתכנת מעולה, זה ביחס ישר ליכולת של בן אדם לפשט בעיה גדולה למשהו פשוט. איפה שאתה נעצר, ביכולת שלך לפשט את הבעיה, אתה פותר את זה בקוד יותר מסובך. ולכן ככל שאתה יכול לפשט משהו גדול לדברים יותר פשוטים, הקוד שלך יותר ברור, יותר קרי, פחות באגים וכו'. אני חושב שבעולם הזה, מתכנת שיכול להיכנס שוב לקוד שהוא לא שלו בסביבה שהיא לא שלו, כשהוא מבין את החומר ולשחות בה בצורה די מיידית, זו תכונה מאוד מאוד חשובה לפול-סטאק דיבלופר. זו תכונה חשובה לכל דיבלופר, אבל בפול-סטאק זה פשוט קורה יותר, כי אתה קופץ בין טכנולוגיות ואתה ספורטינג וממשיך מקומות ופיצ'רים ועולמות שלא היית בהם קודם, כל הזמן, כתכונה, לא כמשהו חד פעמי. שוב, זו תכונה שאובייסלי, אני חושב שכל מתכנת צריך, אבל פול-סטאק דיבלופר פוגש בה יותר.
אני מסכים לחלוטין, היכולת לעשות אבסטרקציה זה יכולת, אחת מהיכולות החשובות של מפתח, באשר הוא, ופול-סטאק דיבלופר זה עוד יותר משמעותי, ולא סתם אחד מהעקרונות בפיתוח מומחי עצמים, בין אם את אוהב את הגישה הזאת או לא, זה היכולת לעשות אבסטרקציה. למחלקות שלך. דרך אגב, זה נכון בכל סוג של פיתוח, לא רק בפיתוח מומחי עצמי, נכון גם בפיתוח פונקציונלי. היה לי מרצה שאמר שתכנות זה היכולת לעשות אבסטרקציה, נקודה. אתה יודע, זה כמו איך אפשר ללמוד את התורה לרגל אחת, ואהב כדי רעך כמוך. אז זה המהות של תכנות, אני מסכים איתך לחלוטין. בדרך אגב, הרבה פעמים זה משהו ש... זה אחד הדברים הראשונים שאני בודק ברעיונות עבודה. אני מבקש ממישהו שיבחר בעיה מסובכת שהוא מכיר ויסביר לי את זה בדומיין שאני לא מכיר ובכוונה דומיין שאני לא מכיר ויסביר לי את זה. אם הוא מצליח להסביר לי את זה, אני יודע שהוא יודע, אני מבין שהוא יודע לעשות אבסטרקציה, בין השאר הוא גם יודע להסביר את עצמו וכולי, אבל הוא גם יודע לעשות את האבסטרקציה הזאת בשבילי, וזה אומר שהוא גם מצליח לעשות את זה בשבילו. כלומר, הוא הצליח להעביר את לפשט את הבעיה המורכבת הזו בצורה כזו שאני אבין, וזה מראה בקיצור על יכולת האבסטרקציה שלו. זה חשוב לא רק בשביל עצמו, כדי שהוא יוכל להתמודד עם הבעיה, אלא גם כדי שהוא יוכל לתקשר את זה לאחרים. כלומר, אם אתה כותב API, חשוב שרמת האבסטרקציה בו תהיה נכונה, בין אם אתה משתמש בו, או בין אם מישהו אחר משתמש בו. אז כן, אני מסכים לגמרי שהיכולת לעשות אבסטרקציה, זה יכולת מהותית אצל כל מפתח.
כן, ונכון, ופשוט פול סטאקר פוגש אותה יותר. אז אם אנחנו נכנס שנייה מגובה העננים שאנחנו מסתובבים לרמה האישית, האם היית ממליץ את זה לאנשים, לכולם, לא לכולם?
הייתי ממליץ לכולם, כל עוד, הייתי ממליץ לכולם לנסות. הייתי ממליץ לכולם לנסות, לא יודע, אם בן אדם עכשיו כל מה שהוא עושה זה פיתוח מובייל, הייתי ממליץ לו ללכת לעשות משהו שקשור לדאטאבייס, משהו שקשור לבקאנד או ל-API, או whatever, וגם הפוך, או לפחות לנסות כמה פעמים, ובסופו של דבר אני חושב שהם כבר הסיקו בעצמם את המסקנה, כלומר לא צריך, צריך להוליך אותם עד הסוף, כלומר, או שהם יעברו את זה או שהם לא יעברו את זה. אני יכול כאילו בדיעבד להעיד על עצמי שכאילו זה היה ברור שאני אוהב את זה, אבל לא ידעתי את זה מראש. כי אני גם, אני לא אוהב להישאר, אני אוהב ללמוד, אני נהנה מהלימוד עצמו, ולדעתי הנאה זה חלק חשוב מאוד בעבודה. יודע, זה לא כל כך בקטע של פינוק, שאני רוצה לעבוד על משהו שמעניין אותי ואני נהנה ממנו. אני חושב שזה דרך הכי טובה להיות אפקטיבי בעבודה, וחשוב מאוד לכוון את עצמך לשם. אז אני,
למי לא היית ממליץ לנסות את זה?
אני הייתי ממליץ לכל אחד לנסות, אבל אם מישהו אמר שהוא ניסה פעם, פעמיים או שלוש, וזה פשוט לא מתאים לו, אז בקטע הזה הייתי מפסיק ללחוץ. אבל להמליץ, לא יודע, אם, לא להמליץ, לא יודע, אם לצורך העניין, באופן תיאורטי, הייתי מפגש מפתח שאני אומר, טוב, הוא גם ככה לא מוכשר בכלום, אז עדיף לצמצם את הנזק ושיעשה רק דבר אחד קטן שם, אז אולי לבן אדם כזה לא הייתי ממליץ. מצד שני, גם לא הייתי כנראה רוצה לעבוד איתו. אם כל מה שאני רוצה זה שהוא יצמצם את הנזק שלו לאיזושהי נקודה קטנה. אבל, אתה יודע, אם זה מישהו שאני מעריך ואני עובד איתו, או שחבר או משהו כזה, אז אני חושב שבכל המקרים הייתי ממליץ. יש משהו שאתה לא היית ממליץ לו?
אז כן, דבר ראשון, לא הייתי ממליץ למתכנת בתחילת דרכו. אני חושב שקודם כל, כמו שאמרנו, ואני ראיתי דרך אגב הרבה, אז אני לא סתם אומר, אני ראיתי הרבה אנשים שמתחילים רוחבית. הם יודעים קצת מכל דבר. אני גם לא הייתי ממליץ, אני גם הייתי ממליץ לאנשים להבדיל מאוד טוב בהבנה שלהם מההבדל בין פולסטק ומישהו שיודע קצת מכל דבר. אני חושב שכמו שאמרנו, גודלים לזה מתוך התמחות מאוד מאוד חזקה במשהו אחד, ואז הלאה. אז הדבר שאני לא הייתי ממליץ את זה לאנשים בתחילת דרכם. דבר שני, אני חושב שיש אנשים ויש מקומות גם, דרישות, להתמחות מאוד מאוד חזקה במשהו. בין אם זה משהו מאוד 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 קשה, שאי אפשר בלי התמחות. אם אנחנו לוקחים יועצים, סתם לדוגמה, מישהו שדרך חייו היא יותר בכיוון של יועץ, והוא רוצה להתמחות במשהו כמו פרפורמנס או סקיוריטי או דברים כאלה, הוא לא, שוב, ולכן יש כאן את ההבדל, הוא צריך להבין בהרבה מאוד דברים, אבל זה לא משהו חייב להיות חזק בהרבה מאוד דברים, הוא לא צריך להיות פול סטאק, והוא יכול להתמחות במשהו מאוד מאוד מסוים, ואם זאת היא הדרך שלך, וזה הכיוון שאתה אוהב ורוצה, אז סבבה. אני לא חושב שזה, אני פחות מגדיר את זה בצורה חזקה של יותר טוב, עדיף, ואנשים שאני רוצה לעבוד איתם, יש מצבים ויש מוצרים שאני רוצה לעבוד עם מישהו שהוא מאוד מאוד חזק ומתמחה. לדוגמה, כשבא איזה רופא והולך לנתח אותי, אני הייתי מעדיף שהוא יהיה מישהו שמאוד מתמחה ברפואה, ולא איזשהו פול סטאק רופא. אז יש את הנקודות האלה, ושברמה אישית צריך להבין איפה אתה רוצה להיות. פול סטאק יש לו מחיר, להיות פול סטאק דיבלופר יש לזה מחיר לא פשוט, וגם ככה זה קשה מאוד בעולם שלנו, לרדוף אחרי הטכנולוגיה, להיות up to date, להבין דברים שקורים, ולהבין הרבה דברים, יותר ויותר דברים רוחביים. להיות טוב בכמה דברים זה משהו שהוא מאוד energy ו-time consuming, אני לא חושב שזה ממש מתאים לכולם.
אם היית לצורך העניין, נגיד היית עובד בחברת השמה ומסתכל על מגמות השוק, זו נראית לך המלצה נבונה? ללכת ולהיות פוסטק? או שהיית ממליץ משהו?
אני לא הייתי ממליץ לאנשים לבחור קריירה לפי מגמות השוק.
ברור, סתם לצורך העניין כדי נראה האם יש פה איזשהו דופק. מסכים איתך לגמרי, לא ככה בוחרים קריירה? אבל יש לך איזשהו אצבע לדופק, אתה יודע?
אני חושב שהרבה אנשים מדברים על פול סטאק, אבל מעט מאוד אנשים באמת מוכנים לשלם את המחיר ולהבין מה זה אומר. אני גם חושב שזה לא יכול להיות אף פעם מגמה וכיוון, כי אני חושב שזה להיות פול סטאק אמיתי, זאת אומרת להבין ב-4, 5, 7 טכנולוגיות, או במילים אחרות להיות, כמו שאמרתי בתחילת הדרך, יכול להיכנס לכל מקום, מי הדבופס עדה לתכנת את האנדרואיד, אייפון, בקאנד, פרונטאנד וכו'. לעשות קצת מרקטינג מהצד ואז לבנות את האתר עם SEO, והכל באיכות טובה. זה גם יכולת שיחסית נדירה, וגם לא נדרשת בצורה כל כך רחבה בעולם. זאת אומרת, לא יכול להיות שיש כל כך הרבה מקומות שצריכים כל כך קצת אנשים שיודעים כל כך הרבה דברים. זה לא משהו שקורה, אז אני לא חושב שהייתי ממליץ את זה בצורה רוחבית. יש אנשים ספציפיים עם תכונות מסוימות שהייתי ממליץ להם, שהם ככה ייהנו יותר, וזה גם מתאים להם לדרך שבה הם אוהבים ורוצים לעבוד. ויש אנשים שאין להם את התכונות האלה, וזה בסדר גמור.
בחברה שלך, איזה צוות, זאת אומרת, מה הרכב של הצוות שאתה מנסה לבנות?
אני, בתחילת הדרך רציתי להיות שנהיה יותר פול סטאקים. נתקלתי גם בקשיים בגיוס של פול סטאק פיפול. אז כרגע זה לא המצב, כרגע אנחנו מאוד עם התמחויות ספציפיות. בקטנה, אנשי הסרבר, הם טיפה לפול סטאק, אבל גם אני לא קורא לזה פול סטאק, אם אתה עושה את הדב-אופס, את הסרבר וקצת את הפרונדנד שהוא וובי, כי זה דברים מאוד מאוד קרובים, זה כאילו פול סטאק ברמאות קטנה. אני לא רואה כרגע את, לצערי, את אנשי הסרבר שלנו קופצים רגע לאייפון לפתור שם איזשהו בג, או את אנשי האנדרואיד קופצים רגע לפתור איזשהו בג בדיפלוימנט של ה... לא יודע מה.
נקודה אחרונה שאולי כדאי להזכיר את הפן הטכנולוגי, יש טכנולוגיות שבהן יותר קל להיות פול סטאק, ויש טכנולוגיות שבהן יותר קשה לצורך העניין. JavaScript, עם JavaScript לסרבר, זה עושה את זה פשוט יותר קל, כלומר, יש פרמורקים שרצויים גם על הקלאיינט וגם לסרבר, ועם אינטגרציה, גם חלקם גם אינטגרציה הפעלה טלפונים ניידים, אז הסטאק של Node.js וכו', עושה את זה קצת יותר קל להיות פול סטאק דיבלופר.
אני חושב שזאת מלכודת, אני חייב להגיד, אני חושב שזאת מלכודת. אני לא ראיתי הרבה אנשים, יכול להיות שהיה לי מזל רע. לא, זה לא משהו מדויק, אבל יש קפיצה מאוד 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 גדולה, שהיא technology agnostic, זאת אומרת היא לא קשורה לטכנולוגיה פרופר, בין לתכנת פרונט-אנד כלשהו, קליינט כלשהו, בין אם זה וויב, בין אם זה מובייל וכולי, ובין לתכנת סרבר סייד. כשאני מדבר על סרבר סייד, כאילו תוכנה, לא איזשהו content management system, וזה אלא משהו באמת שעובד עם processing וזה. יש שם איזשהו הבדל בתפיסה. אני חושב שזה אחד הדברים שמתחילים להבין על נוד. תמיד אחת ההבטחות הייתה בנוד, תתכנתו באותה שפה בפרונט-אנד ובבק-אנד, ואז המתכנתים יוכלו לעבור, וזה יהיה נורא קל וכיף. זה, יש הרבה יתרונות לנוד, זה לא אחד מהם. זה לא קורה, התכנות הוא שונה, סתם אפילו ברמה הכי בסיסית, זה לא אותו JavaScript, כי בנוד ה-JavaScript מאוד מתקדם ורץ קדימה, והפרונט-אנד זה JavaScript שתמיד תלוי בראוזרים. ובין אם זה תפיסות שונות, סקיילינג שונה, פרפורמנס שונה, התכנות הוא שונה, אפילו אם לכאורה השפה היא אותו דבר.
נכון, אז אני אומר, אני מסכים לך שזה קצת מאוד, כלומר זה לא הופך אותך לפול סטאק, אני רק אומר שזה עושה את המעבר לקצת פחות מפחיד, אם עוד לא עשית את המעבר. יש משהו, חצי דבר אחד פחות ללמוד, אתה יודע, זה קצת יותר קל מאשר לעבור מ-JavaScript ל-Ruby. אבל אני מסכים לך, זה לא המעבר. זה שהקוד שלך עכשיו רץ על הסרבר, עדיין הופך לך לפול סטאק דיבלופר, כי זה ממש הקצה של הסרבר, זה הרבה יותר קליינטי מאשר סרבר, לצורך העניין. אוקיי, מיצינו בחצי שעה שלנו, בגדול, אתה יודע, הרבה הפתעה, אנחנו צריכים לדבר חצי שעה בלי לעצור. אז דווקא החלתי להיום פיק. יש לך פיק?
עד שאתה תכין, אני אתן את שלי.
יאללה, אז אמרתי שאני בזמן האחרון מתעניין ב... כאילו, מה זה בזמן האחרון? כבר כמה שנים יצא לי כל פעם לבדוק כל מיני שפות שקשורות למוזיקה. סתם, כי הייתי מוזיקאי מדי פעם, גם עכשיו אני מנגן. ואני מתכנת, אז זה נחמד לעשות את החיבור הזה. אם כבר הבאתי את הקואורדינציה באצבעות, לפחות אני, את התיאוריה אני עדיין זוכר ואני יכול לתכנת את המנגינה. אז זה נחמד. אז זהו, אז בזמן האחרון מצאתי שפה שנקראת צ'אק. כמו צ'אק נוריס, אבל לא נראה שיש קשר לצ'אק נוריס. ושפה נחמדה ומעניינת מכל מיני אספקטים. אני לא חושב שהיא באמת טובה כדי ליצור מוזיקה, אבל פשוט קראתי את כל הספק של השפה, ואמרתי, וואו, איזה יופי, נהניתי, סוף סוף, כבר הרבה זמן לא נהניתי ללמוד שפת תכנות חדשה. יש שם רעיונות נחמדים, בנוגע למקביליות, בנוגע לשליטה בזמן, שהם דברים שהם חשובים מאוד בכתיבה של מוזיקה. ולמרות שבסופו של דבר לא באמת כתבתי יצירות פאר בשפה, מאוד נהניתי ללמוד את השפה הזו. וזהו, אז זה הפיק שלי.
אז לי יש כבר שני פיקים, כמובן שאתה מדבר על שפות. אחד מהדבר זה קהילת Node.js ישראל בפייסבוק, שהיא גם חייב את אוססף וגם מאוד מאוד מקצועית, אם אתם בעולם של Node.js, מאוד מומלץ, ואנחנו נוכל לשים לינק. ושתיים, זה פודקאסט של, פודקאסט לא ידוע לשומעי הפודקאסט הזה מרוורסים, הקשבתי להרצאה של חיים ידיד על 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 סקיילינג ומקביליות שהיה בכנס רוורסים. הרצאה מאוד מאוד טובה, רואים שחיים יש לו הרבה מאוד ניסיון בעולם הזה. השטף של הדיבור שלו והדוגמאות ממגוון של שפות שונות ולא מאיזשהו משהו אחד שהוא עשה, באמת זה יחסית נדיר ברמה ובאיכות של הרצאות שאנחנו מקבלים. באמת מומלץ לשמוע, להקשיב, ללמוד. כל הכבוד.
אבל התחלת את המשפט בפודקאסט, אז מה הפודקאסט?
זה רוורסים, יצא עכשיו הרמה של הרוורסים של הכנס. אתה מכיר רוורסים?
כן, כן, שמעתי. לא, חשבתי שהתכוונת ל...
הפודקאסט ספציפית, מה השם שלו?
לא, לא, בסדר, הבנתי, התכוונת לפרק הספציפי הזה.
לפרק הספציפי.
בסדר, מגניב, נשים את זה, נשים את הלינק הזה. אני אפרסם לאט לאט את כולה, עוד לא פרסמתי את כולם, אבל בקרוב אני אסיים לפרסם את כולם גם בפודקאסט. כל מה שבינתיים הותר לפרסום כבר נמצא ביוטיוב כבר מעל חודש. יש פה משלמות כמה דברים שצריכים אישורים של, אתה יודע, בחברות שבהם הדברים צריכים לעבור אישורים, אז אני מקווה שגם הם יעברו בסופו של דבר. לפרסם גם אותם, אבל הרוב, 90-95% אני חושב כבר פרסם. אז זה מגניב, אז אני אשים לינק לפרק הזה שהזכרת.
יש את זה גם בפודקאסט, לא רק ביוטיוב.
כאילו, כן, אני... כן, גם כפודקאסט וגם ביוטיוב, כן, סיבה. אוקיי, מעולה, יופי, אז היה כיף, אני מתקדש עוד שבועיים.
ואנחנו מבטיחים שעוד שבועיים יהיה נושא טכני יותר.
מגניב, נושא טכני, וכרגיל, הערות, שאלות, בקשות, מזמנות, ואנחנו נשתדל להתייחס, ואולי אפשר להקדיש להם פרק שלם, אם נוכל לדבר על זה.
מעולה.
תודה, ביי.
ביי.